Ferguson, they put you through the mill into injury time, almost lost the cup, and you win it. The new European champions, the treble, the dream come true for you.
Oh, I can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell.
פוטבול, בלאדי הל, כן, גם 20 שנה אחרי הניצחון המטורף של מנצ'סטר יונייטד על ביירן מינכן, בגמר ליגת האלופות 1999, אנחנו מתקשים להירגע. וגם בעונת צ'מפיונס מדהימה, כמו זו שאנחנו עוברים ממש כעת, אי אפשר שלא לעלות על נס ולשחזר את הגמר הגדול של 1999. הנושא המתמיד, פרק מספר 22, חוזר אחורה בזמן, אל הנס של ברצלונה.
חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום שלום לכולכם. אנחנו כאן חוזרים 20 שנה אחורה בזמן, אוהדי מנצ'סטר יונייטד, תתכוננו לחגיגה, לשעה של קרנבל, של אלכס פרגוסון, של טדי שרי, גם של כל מה שהיה שם באותו גמר, ב-26 במאי. 1999, קאמפ נו, ברצלונה, ויש שם איש שהיה שם, היה שם באצטדיון, ראה, חווה, והרגיש את האמוציות המטורפות האלה, אלן אבי מלר.
אלן, נדב יעקבי.
עשיתי לך עכשיו קצת צמרמורות.
כן, בשבילי גם, אתה יודע, זאת נוסטלגיה מאוד מיוחדת במינה, הרבה מעבר למה שקרה שמה, זה הגמר היחידי של ליגת האלופות שבו הייתי, באצטדיון.
אז אנחנו...
כל העבודה שלי בערוץ הספורט מאז שליגת האלופות החלה, זו הפעם היחידה, הראשונה והאחרונה, שהייתי במגרש עצמו.
אז קודם כל אני מאחל לך שתהיה בהרבה גמרים. ובאמת אנחנו עוברים השנה עונה מטורפת, שלא הייתה כמותה. אני חושב שיש הסכמה כללית שהעונה הזאת של ליגת האלופות, עוד לפני הגמר, היא העונה הגדולה ביותר בהיסטוריה. כמות המהפכים, כמות הדרמות, השערים של הדקות האחרונות, רק תחשוב על טוטנאם, שבעצם גם ברבע הגמר ובחצי הגמר הייתה כבר בחוץ. בעצם אותו ור שמנה את השער שהיה מעלה את מנצ'סטר סיטי, והשער של לוקאס מורה בדקה 95 או 96, טוטנאם פעמיים כבר הייתה בחוץ, והנה היא בגמר. וליברפול שחוזרת מ-3-0 מול ברצלונה, ואני כבר לא רוצה להזכיר את כל מה שעשתה אייאקס, ומה שעשתה אתלטיקו, ומה שעשתה יובנטוס, ועונה מטורפת. אבל אם מדברים על משחק גמר אחד, אני חושב שאף משחק מעולם לא הגיע לרמת הדרמה שהייתה באותו גמר.
נכון, מנסים להשוות אותו ל-2005 באיסטנבול, בין ליברפול למילאן, כשליברפול חוזרת תוך 19 דקות במחצית השנייה, מ-0-3 ל-3-3, ואז זוכה בגביע בדוקרב פנדלים מול מילאן. אבל מעשית, זה יותר גדול מזה ב-99, זה יותר גדול מזה כי זה קורה הכל כהרף עין, וזה קורה הכל במשחק גמר, שבו ביירן מינכן הייתה צריכה לזכות בגביע הרבה לפני בכלל, שטדי שרי גם הניף רגל בדקה ה-89, ומה ש...
מעבר ל-89, זה היה כבר אחרי תוספת הזמן.
לא, זה, אני חושב ששרינג גם היה אחרי תוספת...
שניהם היו. אנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו נלך היום צעד אחר צעד, לא משריקת הפתיחה, אלא משריקת הפתיחה של העונה, עונת 1998-99. קודם כל, דבר שאנשים אולי לא זוכרים, גם מנצ'סטר יונייטד וגם ביירן מינכן הגיעו לעונה הזאת שהן לא אלופות. האלופה בגרמניה הייתה קייזרסלאוטרן, האלופה באנגליה הייתה ארסנל. זו בעצם הייתה השנה השנייה בלבד שוופה נתנה צ'אנס גם לקבוצות שהן לא אלופות, לסגניות לשחק, אבל זה לא היה כל כך פשוט, כי כדי להגיע כסגנית להיות בליגת אלופות, קבוצות היו צריכות לעבור מוקדמות.
מוקדמות.
יפה. מנצ'סטר יונייטד שיחקה נגד לודג' במוקדמות ליגת אלופות.
ויג'ב לודג'.
ויג'ב לודג'. והיא ניצחה אותה, 2-0 בסיכום שני המשחקים. ביירן הייתה צריכה לשחק נגד אוביליץ' מסרביה, זה פשוט עזוי. היא ניצחה אותה כמובן. אגב, באותו סיבוב מוקדמות, שביירן ניצחה את אוביליץ' ויונייטד ניצחה את לודג', גם בית"ר ירושלים שיחקה. והפסידה לבנפיקה. אבל זה היה משהו מטורף, הפסידה לה 6-0 בליסבון, וניצחה אותה 4-2 בטדי, זה נגמר משהו כמו 8-4 או משהו כזה. אז גם בית"ר ירושלים הייתה, התחילה בעצם באותה נקודה, כמו מנצ'סטר יונייטד וביירן באותה עונה. ואז הגיעה הגרלה. והגרלה של שלב הבתים קבעה בית מוות. ביירן מינכן, מנצ'סטר יונייטד וברצלונה באותו בית.
מה שלא יכול כבר לקרות היום,
נכון.
מזמן לא יכול לקרות.
הייתה גם קבוצה רביעית ברונדבי הדנית, אבל עדיין זה היה בית המוות.
כן, בגלל דירוג הקבוצות הללו, ואנחנו לא צריכים לספר לאף אחד לגלות שום דבר, אנחנו יודעים שברצלונה נשארה מחוץ לתמונה.
תכף נגיע גם לזה. קודם כל, ברצלונה הייתה קבוצה אדירה. פיגו, ריבלדו, לואיס אנריקה, צ'אבי, שהיה שחקן צעיר, היה עולה מהספסל. לואיס ון חל היה מאמן, הרי רק 4 שנים לפני זה הוא זכה בליגת האלופות עם אייאקס ב-95, הגיע בתור אחד המאמנים הגדולים בעולם, אולי הגדול ביותר הזה בעולם, לברצלונה, במטרה לזכות בליגת האלופות, ואז בית מוות, כמו שאמרנו. וביירן מתחילה את הבית הזה עם הפסד סנסציוני ודרמטי לברונדבי, 2-1. והיא סופגת שערים, שים לב, אבי, בדקות 87 ו-89. זאת אומרת, הסיפור הזה של לספוג שני שערים בסיום, קרה לה גם אי שם בתחילת הדרך, אבל בסופו של דבר, ביירן אפילו מסיימת את הבית הזה במקום הראשון. עוד דבר מעניין, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד נפגשו בעצם באותה עונה 3 פעמים.
אז זו הייתה הפעם השלישית באמת, כן?
בהחלט. במינכן זה נגמר ב-2-2, ושים לב, מי משווה עבור מנצ'סטר יונייטד בדקה 89 ל-2-2? טדי שרינגהאם. זאת אומרת, היו סימנים מוקדמים לדברים שיקרו הרבה הרבה אחרי זה.
באולד טראפורד, מנצ'סטר יונייטד ניצחה אותם?
באולד טראפורד נגמר 1-1, זה היה במחזור האחרון, אבל שוב, דבר שאנשים לא זוכרים, באותה עונה, רק הראשונה מכל בית הייתה עולה באופן אוטומטי. היו 4 בתים, היו 6 בתים, סליחה, היו 6 בתים, ולא היה שמינית גמר, היה רק רבע גמר, היו צריכים 8 קבוצות. אז עלו 6,
ועוד 2 הטובות
ביותר מן הסגניות.
כן.
כך כשהגיע המשחק האחרון, בשלב הבתים, בין ביירן מינכן למנצ'סטר יונייטד, במינכן, לא, במינכן, בעצם לביירן הספיק תיקו, מנצ'סטר יונייטד הייתה צריכה לנצח כדי להבטיח את העלייה שלה. זה נגמר ב-1-1 אמנם.
2-2.
2-2, 2-2, אולד טראפורד היה 1-1 ו-2-2, זה נכון? סליחה, אני חוזר. אולד טראפורד היה המשחק האחרון. ה-1-1 היה המשחק האחרון במחזור השישי. ומה שקרה זה שביירן כאמור סיימה במקום הראשון, ואז בדקו את הסגניות. ריאל מדריד הייתה הסגנית הטובה ביותר עם 12 נקודות, מנצ'סטר יונייטד הסגנית השנייה הטובה ביותר עם 10, ואז היו 4 קבוצות עם 8, גלאטסראי, בנפיקה, לנס וקרואטיה זאגרב. כלומר, מנצ'סטר יונייטד מבין 8 העולות הייתה האחרונה. כלומר, 6 העולות ועוד 2, ריאל מדריד ומנצ'סטר יונייטד. ועוד נקודה לפני שנגיע לשלבי ההכרעה, לרבע גמר והחצי גמר. גם ביירן וגם יונייטד שיחקו בעצם כבר בקאמפ נו.
נגד ברצלונה. אומרת,
נגד כן. ברצלונה. ברצלונה, אגב, איבדה את הסיכויים שלה במחזור החמישי, ואמרנו, הייתה קבוצה אדירה, זה נגמר ב-3-3 מטורף. וביירן, אגב, ניצחה אז בקאמפ נו 2-1 באותה עונה. היא הייתה בפיגור 1-0 והיא ניצחה 2-1. שוב, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אבל רק בהפוך על הפוך.
הרבה סמלים.
וסליה מיג'יץ' מבקיע שער ניצחון דרמטי דקה 87. מי יכול היה להאמין שכמה חודשים לאחר מכן, באותו אצטדיון, זה יקרה להם, אבל בדיוק הפוך. אבל זה מה שקרה אז בשלב הבתים, שכמובן היה שונה לגמרי מה שאנחנו מכירים עכשיו, וישר רבע גמר. ברבע גמר, מנצ'סטר יונייטד מקבלת את אינטר. היא מנצחת בבית 1-0 משער של דווייט יורק. מגיע המשחק באיטליה, בסנסירו.
אחד המשחקים המפורסמים ביותר בתולדות ליגת האלופות של הזמן ההוא.
לא, אתה מתכוון ליובנטוס. זה היה בחצי הגמר. אבל הייתה דרמה גם ברבע הגמר.
נכון, גם באינטר.
אינטר הוביל 1-0 עד דקה 88. שים לב כמה משחקים הוכרו אז בדקות האחרונות, גם בשלב הבתים וגם בשלב הזה.
לא השתנה שום דבר.
בדיוק. ופול סקולס מבקיע דקה 88.
ואחת הזה מעלה את יונייטד לרבע הגמר נגד יובה.
נכון. בוא נלך לביירן. לביירן הייתה הגרלה גם כן לא פשוטה. היא שיחקה נגד קייזרסלאוטרן ברבע הגמר, דרבי גרמני, שקייזרסלאוטרן, אני מזכיר לך, היה אלופה. וביירן רק הסגנית שלה.
כמה מים זרמו מאז בבונדסליגה.
קייזרסלאוטרן תהיה אלופה.
קייזרסלאוטרן.
יפה. אבל בכל זאת, בליגת האלופות לביירן יש הרבה יותר ניסיון, היא מנצחת 2-0 בבית, ג'ובאני אלבר ואפנברג, 4-0 בחוץ, אפנברג, ינקר ובזלר ועוד שער עצמי. אנחנו מגיעים לחצי הגמר. ופה אנחנו יכולים באמת לבוא ולראות את גדולתה של מנצ'סטר יונייטד, את אלכס פרגוסון עם הנחישות הזאת של לא לוותר עד הרגע האחרון. משחק ראשון נגד יובנטוס, שהייתה קבוצה אדירה באולד טראפורד. קונטה, קונטה.
אנטוניו קונטה.
אנטוניו קונטה, אז עם קצת שיער על הראש לפני שהוא עשה את ההשתלה, מבקיע ונותן יתרון ליובנטוס באולד טראפורד. גיגס משווה דקה 92 ל-1-1. ושוב, גם באחת אחת, עדיין היתרון הוא של יובנטוס, היא צריכה להריח את הגומלין.
די,
והיא פותחת עם צמד של אינזאגי.
2-0, היא מוליכה...
בדקה 11 היא מובילה כבר 2-0.
נורא, מוליכה בטורינו אחרי תריסר דקות 2-0.
זה נראה גמור.
כן, זה נראה באותם, אני זוכר את עצמי יושב ורואה את המשחק הזה בטלוויזיה, וכבר יודע שאני הולך לראות את יובנטוס בגמר בברצלונה, וזה די
היו לך כבר כרטיסים.
וזה די מעצבן אותי.
כבר ידעת שאתה נוסע.
יש סיפור,
כן. אספר.
זה סיפור, כן. קיוויתי עוד לא לנסוע. קיוויתי עוד שאני אהיה באולפן ליגת אלופות של הגמר, אבל ערוץ הספורט באותו זמן הייתה לנו מתכונת אחרת לגמרי מהימים של היום, והיה ברור שאתה תהיה באולפן של הגמר בליגת האלופות ב-26 במאי 99, ואני לא, כי זה היה רק אחד משנינו. אז ערוץ הספורט אמר, זה בסדר מלר, אתה נוסע לשדר את גמר הגביע האנגלי. נסעתי עם רמי וייץ.
ארבעה ימים לפני זה, בשבת, נגד ניוקאסל.
גמר הגביע האנגלי ומנצ'סטר.
עוד נגיע לזה גם,
כן. ומשם הם אמרו, קח כרטיס וטוס לברצלונה. וזה מה שעשיתי. אבל אמרתי לעצמי, יו, אני הולך לראות עכשיו את יובנטוס. זה במקום מנצ'סטר יונייטד. ואיפשהו, ב-2-0 הזה, הרמתי ידיים, כמו שהרמתי ידיים עם טוטנאם ב-2-0 של אייאקס ביוהאן קרויף ארנה.
זה ממש מזכיר. אתה יודע, אני שידרתי רק לפני כמה ימים, חזרתי מאמסטרדם ושידרתי את המשחק הזה, ואתה יודע, אתה כל הזמן, כמי שחי את התחום הזה של כדורגל עולמי וליגת האלופות, אתה כל הזמן עושה השוואות, וכל דבר מזכיר לך משהו אחר, זה ממש דומה. 2-0 בחוץ, זה נראה גמור לגמרי, ואז רוי קין, באחד משחקיו, אני חושב, אולי המשחק הכי גדול שלו בקריירה, המנהיג האמיתי של מנצ'סטר יונייטד, מבקיע את השער המצמד דקה 24, דווייט יורק משווה דקה 34, ושוב, זה לא כל כך פשוט, כי עד לדקה 85 עדיין היה...
אנדי קול כבש את שער הניצחון?
כן, אנדי קול הבקיע את שער הניצחון, בדקה 84, למרות ששוב, יונייטד הייתה כבר עולה עוד לפני זה, כי היה בעצם בגלל שערי החוץ.
נכון.
אבל כל הזמן הייתה תחושה שיובנטוס תבקיע את השער השלישי. וזה באמת, זה היה משחק מטורף, ורוי קין מסיים את המשחק הזה כשהוא יודע שהוא לא ישחק בגמר, כי הוא מקבל כרטיס צהוב.
אבל זה היה, כן, נכון, זה היה חצי הגמר, נכון.
כן, כן.
נכון.
זה המשחק האחרון לפני הגמר.
גם רוי קין לא היה בגמר וגם פול סקולס לא היה בגמר.
נכון, שניהם בגלל צהובים, אבל עדיין רוי קין נתן משחק הירואי, גם מבקיע, גם סחף, גם דחף, גם הנהיג, והרוח הזאת של מנצ'סטר יונייטד, שנולדה עוד הרבה הרבה שנים לפני כן, בתקופות של
מט
בסבי וג'ורג'י בס ובובי צ'רלטון, הרוח הזאת דחפה את אלכס פרגוסון ואת השחקנים שלו קדימה, ונזכיר, מנצ'סטר יונייטד אז כבר הייתה קבוצה גדולה, היא כבר לקחה אליפויות באנגליה, אבל היא עדיין לא הייתה שם גדול באירופה, היא מעולם לא הגיעה בתקופה, מאז ימי שנות ה-60, לא הגיעה לאזורים האלה של גמר או חצי גמר.
מאז הזכייה שלה ב-1968 בגביע אירופה לאלופות, בגמר הדרמטי נגד בנפיקה, עם ניצחון בהערכה, אבל זה היה בוומבלי, מאז מנצ'סטר יונייטד חולמת לחזור ולהיות אלופת אירופה, וזה לוקח לה 31 שנה, זה הון של זמן.
כן, רק נזכיר שב-1998, גם בארי מינכן, וגם מנצ'סטר יונייטד, נעצרות ברבע הגמר, אני זוכר את המשחק הזה מול מונקו, מנצ'סטר יונייטד לא מצליחה לגבור על מונקו, קבוצה קטנה מצרפת, דוד טרזגן נדמה לי הבקיע את השער באולד טראפורד, ונעצרת ברבע הגמר, וזה היה נראה שהם לא באמת מסוגלים לעבור, אבל ברגע שהם עברו את המכשול הזה של אינטר ברבע הגמר, ויובנטוס בחצי הגמר, כולם האמינו שזה אפשרי. בואו נלך לביירן, גם לביירן מינכן היה מפגש כפול סופר קשה, מול דינמו קייב, אולי דינמו קייב הטובה ביותר בכל הזמנים, עם אנדרי שבצ'נקו עוד לפני שהגיע למילן, משחק מטורף בקייב, שבצ'נקו עושה 2-0, שער של ביירן, אבל אחרי זה קוסובסקי עושה 3-1, דינמו קייב מרגישה שהיא בדרך לגמר, אבל אפנברג דקה 78 ויאנקר דקה 88, עוד פעם, שערים של דקות 87, 88 ו-90, לאורך כל הדרך בעונה הזאת, 3-3, ובמינכן ביירן מנצחת משער של מי אם לא בסלר, שעוד נגיע אליו עוד מעט.
זאת עדיין דינמו קייב של לבנובסקי, נכון?
כן, כן, ודאי, אבל בעיקר שבצ'נקו, שבאמת היה אז בסיור. אז זהו, יש לנו גמר, כולם יודעים, ביירן מינכן נגד מנצ'סטר יונייטד ב-26 במאי. אבל בינתיים קורים כמה דברים. מנצ'סטר יונייטד, עד לגמר, יש לה גם את האפשרות לזכות באליפות, וגם את האפשרות לזכות בגביע ולהשלים דאבל. מחזור אחרון בליגה, 10 ימים לפני הגמר בברצלונה, ב-16 במאי, משחק נגד טוטנהאם. הם חייבים לנצח את המשחק הזה, הם נקלעים לפיגור, אבל שוב, חוזרים ומנצחים 2-1. שוב, יש פה סימנים מקדימים למה שעומד לקרות 10 ימים לאחר מכן. הם מקדימים את ארסנל בנקודה, וארסנל הייתה אלופה שנה לפני זה, זו הייתה התקופה של ונגר נגד פרגוסון, המאבקים האדירים, אלה היו שתי הקבוצות הגדולות כמובן של הכדורגל האנגלי. 22 במאי, 6 ימים אחר הזכייה באליפות, זה היום ראשון, ופה אנחנו מגיעים לשבת, ה-22 במאי, 4 ימים לפני הגמר, אז היו משחקים את גמר
לגמרי
באמצע השבוע בימי רביעי, ויונייטד נגד ניוקאסל.
משחק חד צדדי, ראית, שידרתי אותו, משחק חד צדדי, הפעם לא היו דרמות גדולות מאוד, הפעם מנצ'סטר יונייטד עלתה על המגפייז בכל מחלקה, וזכתה בדאבל באותו רגע, די בקלות צריך לומר.
טדי שרי גם מבקיע את השער הראשון, וטדי שרי גם מעורב בשער הראשון של סקולס, ולמרות זאת, 40 לאחר מכן, הוא לא בהרכב.
לא בהרכב.
הוא לא בהרכב. ושוב, יש פה כל מיני סימנים מקדימים שהם מדהימים. גם ביירן מינכן חלמה על טראבל. היא הייתה יכולה לזכות באותה שנה בשלושת התארים. הבטיחה את האליפות ב-9 במאי, 3 מחזורים לסיום העונה. העניין שגמר הגביע נקבע בגרמניה ל-12 ביוני. לך תדע למה, שבועיים אחרי גמר...
שלושה
שבועות אחרי גמר ליגת האלופות. אז ביירן מגיעה כאלופה. גם מנצ'סטר יונייטד מגיעה לאלופה. ואנחנו מגיעים למשחק עצמו. תן לי ככה כמה מהתחושות שלך כשאתה נכנס לאצטדיון. זה פעם ראשונה שלך בקאמפ נו.
זה פעם ראשונה שלי ויחידה.
בינתיים.
מאז, כן, בקאמפ נו. ואני חייב לומר שההתרגשות שלי הייתה גדולה מאוד מאוד, לא בגלל קאמפ נו. כלומר, ראיתי כבר היכלי כדורגל גדולים. ראיתי דברים נפלאים באנפילד, למשל, שהייתה, באנפילד היו עד אז 44,000 מקומות בלבד, אבל להיכנס לאנפילד היה מקדש. להיכנס לקאמפ נו באותו זמן עם 90,000 צופים, היה בעיקר פסטיבל של גודל, כן? כשהאצטדיון כל כך גדול, לפעמים איפשהו זה פוגם באווירה, אבל כשראיתי סביבי כמה האצטדיון הזה עם יתרון עצום של אוהדי מנצ'סטר יונייטד, הבנתי, כן, מה שאמור להיות כאן סוג של יתרון אנגלי ביציעים, כי האנגלים באמת באמת ביציעים, בסופו של דבר כמעט ואין להם תחרות, כן? אלא עם כל הכבוד לרוי קין, שקרא לאוהדים של מנצ'סטר יונייטד בימי אולד טראפורד...
אוכלי השרימפס.
כן, קרא להם אוכלי השרימפס, כי הם... שותקים, באנגליה אנחנו יודעים, גם במגרשים הקטנים, איזה עוצמה של זמרה ועידוד יש. ובוא נאמר שזה לא מה שצד את עיני בהתחלה. התרגשתי מאוד מאוד מעצם המעמד. התרגשתי מכל דבר שקרה שם. והפסקתי להתרגש בדקה הרביעית.
כן, הרגע, לפני שנגיע לדקה הרביעית, בוא ונגיע לתחילת המשחק ששידר אותו כמובן רמי וייץ.
אם כן, כבר... גביע האלופות, 99, יונייטד אדום לבן, נגד הקבוצה באפור, ביירן מינכן, כאן באצטדיון קאמפ נו בברצלונה.
כן, אז זה היה תחילת השידור, עדיין אף אחד לא ידע ולא יכול היה לתאר לעצמו מה שעומד לקרות. בוא נדבר על ההרכבים. מנצ'סטר יונייטד.
יספר בלונקוויסט.
רגע, רגע.
לא, אני צוחק. כששואלים אותי הרכבים של הגמר, מיד אני צוחק, כמו במערכונים, אני מיד קופץ ואומר, יספר בלונקוויסט. גיגס, סקורס לא שיחק, קין לא שיחק, גיגס שיחק. אבל יספר בלונקוויסט, הוא שיחק. זה שאלת הטריוויה הכי נפלאה שאפשר לשאול היום. כן, מי שיחק? איזה שחקן שוודי שיחק בגמר ליגת האלופות הגדול ביותר בתבל?
פיטר שמייקל פותח בשער, משחקו האחרון, הוא הודיע כבר בנובמבר שהוא פורש בסוף העונה, כך שהיה ברור שזה משחק האחרון שלו, הוא רצה כמובן לסיים אותו עם זכייה. אגב, הוא גם היה קפטן בגלל שרוי קין היה מושעה. הגנה, גארי נביל מגן ימני, דניס ארווין מגן שמאלי, רוני יונסן ויאפ סטאם שני הבלמים. בקישור, דיוויד בקאם קצת מאחור עם ניקי בת, ריין גיגס מצד ימין, לא מצד שמאל, הפתעה טקטית של פרגוסון ויספר בלונקוויסט ידידך מצד שמאל. ובחוד כמובן, דווייט יורק ואנדי קול, הגיוני, צפוי, ושוב נזכיר שגם קין וגם סקולס לא יכולים לשחק בגלל כרטיסים צהובים, בגלל הרחקות, בהחלט מכה, לא עניין של מה בכך. שרינגהאם כאמור נשאר על הספסל, למרות שהוא כבש בגמר הגביע 4 ימים לפני כן, וכאמור ריין גיגס פותח דווקא באגף ימין, אולי קצת לבלבל את אוטמר איצפלד מהעבר השני.
גם בגלל שבלונקפיסט לא יכול לשחק מימין.
יפה. ביירן מינכן פותחת עם אוליבר קאן בין הקורות, גם הוא קפטן, פעם ראשונה ששני הקפטנים היו שני השוערים, ואוליבר קאן לא הייתה שאלה כמובן לגבי המשך דרכו. ההגנה, קודם כל לותר מתאוס. לותר מתאוס היה כבר בין 38, בעונתו האחרונה, או החצי האחרונה, היום הוא שיחק עוד חצי שנה לאחר מכן, והוא רצה באמת, הרי ב-87 הוא היה עדיין שחקן צעיר בביירן, הם הפסידו בגמר גביע אלופות לפורטו. זו הייתה סנסציה מטורפת. וזו הייתה הזדמנות האחרונה שלו בעצם לזכות בתואר היחיד שאין לו, כי הוא היה אלוף עולם ואלוף אירופה, וכל דבר, חוץ מליגת אלופות, קצת מזכיר את בופון אגב, שכנראה לא יגשים את חלומו. ולותר מתאוס, שהיינו רגילים לראות אותו בקריירה שלו כקשר התקפי, שחקן מאוד, שיחק בעצם בלם אחורי, מאחורי רביעיית הגנה. ריין בבל מימין, תומאס לינק וסמואל קופור, הגנאי כשני בלמים, ומיכאל טרנט מצד שמאל. כלומר, 5 שחקני הגנה. בקישור האחורי, סטפן אפנברג וינס ירמיס. בקישור היותר קדמי, מריו בזלר, קרסטן ינקר, ובשפיץ אלכסנדר ציקלר. זה היה הרכב של אוטמר איצפלד. אגב, גם לביירן היו שחקנים חסרים, אנחנו מדברים בעיקר על אלה שחסרים ביונייטד, אבל ביצ'נטה ליזרזו, המגן הצרפתי, רק שנה לפני זה אלוף עולם עם נבחרת צרפת, וג'ובאני אלבר, אני חושב שאז הוא היה החלוץ הטוב ביותר של ביירן, היה גם הוא פצוע, במקרה הזה מדובר בפציעות, כך שגם ביירן לא עלתה בהרכב האופטימלי מבחינתה. תומאס אלמר שהיה קפטן בדרך כלל ירד לספסל,
גם חסן סלהאמיצ'יץ' היה בספסל,
נכון, היום הוא אגב המנהל המקצועי של ביירן מינכן 20 שנה לאחר מכן. עוד נקודה ככה מעניינת, סמי קופור היה הזר היחיד בהרכב של ביירן מינכן, לעומת זאת במנצ'סטר יונייטד היו רק 4 אנגלים בהרכב הפותח, אבל היו גם סקוטים והיו וולשים והיו צפונירים
ובלונקוויסט.
ואז, כמו שאתה אומר, אבי, מתחיל המשחק, ולא דקה רביעית, אלא דקה שישית, רוני יונסן מכשיל את ינקר מחוץ לרחבה, ינקר דואר פנימה ואין לי יונסן ברירה, הוא מכשיל אותו, בעיטה חופשית, בואו ונשמע.
פזלר ייקח את הבעיטה, אולי הוא יכין כדור לאפנבר, אבל עושה רושם שהוא איבד, פזלר בועט, 1-0 לביירן! 5 דקות של משחק, ואוליבר קאן נושא צעד ראשון לעבר הגביע.
כן, אוליבר קאן עושה צעד ראשון לעבר הגביע.
כן.
תשמע, זו הייתה פתיחה מהממת. אגב, היה איזה תחושה שאולי הכדור נגע במישהו בחומה, אבל ממש לא. בהילוכים החוזרים אפשר לראות את מרקוס בבל עומד בקצה החומה, ובעצם מתכופף וזז הצידה, אולי גם קצת דוחף את החומה, ומאפשר לכדור המסובב של בזלר להיכנס. יונייטד, אגב, חוזרת למשחק במחצית הראשונה, אבל לא ממש מצליחה להגיע למצבים, וכל הפרשנים דיברו שבלי רוי קין ובלי פול סקולס זה לא אותו דבר.
זה גם לא היה אותו דבר, כי זה היה אחד המשחקים החלשים ביותר של מנצ'סטר יונייטד. היא לא הצליחה...
זו האמת ההיסטורית.
כן, היא לא הצליחה להתמודד עם מה שביירן מינכן הציגה בפניה. אתה יודע, זה היה אחד מאותם משחקים שבדקה ה-89... פרשנים שאוהבים מאוד מאוד לקחת את המידע שיש להם וליצור ממנו סוג של איזה מדע מדויק, אמרו, תראו איזה בית ספר שאוטמר איצפלד עושה לאלכס פרגוסון, כן? ואני בהחלט מצדיק אותם, אני מצדיק אותם. יונייטד לא הייתה במשחק.
תשמע, אני צפיתי שוב בתקציר המלא של המשחק, לפני שניגשנו לשבת לפודקאסט הזה, לא תקציר של אירועים של גולים, אלא ממש תקציר ארוך של כמה 20 דקות או משהו כזה. ובמחצית השנייה, הכמות הזדמנויות שהייתה...
ביין.
ביין, זה לא יומן, הם בעטו פעמיים למשקופים.
פעמיים למשקוף.
קודם כל, דקה 67, אלכס פרגוסון מרגיש שזה לא עובד עם בלונקוויסט, הוא מכניס את שרינגהאם. הוא בפיגור 1-0, אתה יודע, אין לו פה הרבה מה... ושרינגהאם כבר אמנם ותיק בין 33, אבל ראינו בגמר הגביע רק 4 ימים לפני כן הוא הבקיע, והוא הבקיע גם בשלבים המוקדמים. איצפלד גם ממהר להגיב, הוא מכניס את מרמר צ'ול במקומו של ציקלר. ומרמר צ'ול עוד שחקן עם הרבה ניסיון,
נפלא,
מהנבחרת,
שחקן נפלא
מן הכלל, עם טכניקה אדירה. איכשהו נכנס הוא מסדר לאפנברג מצב אדיר, אבל אפנברג לא מצליח להבקיע. דקה 75, אנחנו כבר 15 דקות לסיום. בעיטה אדירה של אפנברג ושמייכל מציל בצורה מדהימה. עוד כמה דקות עוברות, שול בועט כדור שפועט בקורה וחוזר לידיים של שמייכל. המון מזל. ביירן פשוט דוהרת ורוצה את השער השני שיגמור את המשחק. דקה 80, איצפלד מוציא את מתאוס, כבר, לגיל 38, כבר, אתה יודע, לא עומד, אבל 10 דקות אחרונות להחזיק מעמד, הוא מכניס את טורסטן פינק, קצת...
זה רענן את העורף.
שחקן טרי, מתאוס משוכנע שהנה זה קורה, עוד 10 דקות הוא זוכה פעם ראשונה, בגיל 38, בגביע האלופות. במקביל, דקה 80, סולשר נכנס מקומו של אנדי קול, שהיה מאכזב. אנדי קול ודווייט יורק היו אז מלכי השערים של יונייטד בליגה. במשחק הזה הם לא פגעו, זו האמת. סולשר נכנס, דקה לאחר כניסתו, בנגיעה הראשונה שלו, נגיחה שאוליבר קאן מצליח להדוף, זו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של מנצ'סטר יונייטד במשחק, דקה 81. אבל, ביירן עדיין טובה יותר. ינקר במספרת בועט למשקוף, דקה 82. הגענו לדקה 90. בזלר יוצא וחסן סליאמיג'יץ' נכנס. וזה היה הרגע שבו בעצם אנחנו מתחילים להיכנס לתוספת הזמן.
העיניים נשואות אל השופט הרביעי שעוד מעט יבשר לנו כמה תוספת זמן תהיה. 3 דקות. מעכשיו 3 דקות לאדומים לעשות את זה.
כן, 3 דקות לאדומים לעשות את זה. אני לא חושב שאף אחד לא האמין בקרב אוהדי מנצ'סטר יונייטד. זאת אומרת, מה זה לא האמין? האמינו, אבל ראו, משחק לא טוב. אין שום סיבה שיגיע שפה שער.
לא הייתה שום אינדיקציה בשטח לאפשרות של הפתעה, חוץ מהרומנטיקנים חסרי התקנה, ש...
טוב, אוהדים תמיד מאמינים.
לא, גם לא אוהדים, שומרים לעצמם, it's never over until it's over, כן? אבל גם כשאתה אומר את זה לעצמך, ואני ישבתי במגרש ליד מישהו שלא אמר את זה לעצמו, שרצה לקום וללכת, אוהד מנצ'סטר יונייטד, זה... אתה יודע, כשמתייחסים לספורט כאל מדע, אז ברור לחלוטין שהכל גמור, שאין שום סיכוי.
אני משוכנע, ואת הסיפור הזה סיפרת הרבה מאוד פעמים, על חברנו הטוב, אייל אופנהיים שרצה לצאת, אוהד מנצ'סטר יונייטד. אני בטוח שהיו כאלה שבאמת יצאו.
בהחלט.
אין ספק.
בהחלט. אני חושב שסיפרת לי אפילו בזמנו, בהזדמנות, על מזכ"ל וופה, לנארט יונסון.
טוב, זה סיפור אחר לגמרי.
כן.
כי הוא לא יצא, הוא ירד למטה.
כן, אבל הוא ירד למטה כבר כדי
להעניק את הגביע
לביירן מינכן.
נכון?
בבקשה.
אבל אני מדבר על אוהדי מנצ'סטר יונייטד שאמרו, די, אין לי כוח לזה, אני יוצא החוצה. אין לי ספק שהיו כאלה שמבכים את הרגע הזה עד היום. בטוח, בטוח. תמיד יש את האוהדים האלה, אתה יודע.
כן, בהחלט.
הם לא יספרו את זה לאף אחד, אבל בתוך תוכם הם מצטערים על ההחלטה הזאת. אז הגענו לתוספת הזמן. איך שמונף השלט, קרן למנצ'סטר יונייטד מצד שמאל. שמייקל עולה לרחבה. אגב, יש ויכוח האם אלכס פרגוסון אמר לו או שהוא עשה את זה על דעת עצמו. כי שוב, נזכיר, אין פה מה להפסיד. אתה בדקה 90, 90 פלוס, תוספת זמן. מה יש להפסיד? זה לא שאתה פה שומר. שמייקל בתוך הרחבה, ממש בתוך הרחבה. בקה מגביע, כדור לצד הרחוק. דווייט יורק נוגח, לא טוב. טורסטן פינק מרחיק את הכדור בצורה איומה ונוראה מתוך הרחבה. אנשים כבר אין להם כוח. זה אותו טורסטן פינק שנכנס, אני מזכיר לך במקומו.
כן, אבל הוא עדיין מרחיק את הכדור אל מחוץ לרחבה.
מרחיק אותו לגיגס, וגיגס בועט לא טוב. כלומר, כל הפעולות פה היו גרועות. גיגס ניסה לבעוט לשער ויצא לו מזה דרדלה קטנה כזאת, אבל למזלו הרב, עומד שם שרינגהאם, שעושה מין חצי תפנית, הכדור הוא חצי בועט, חצי נוגע בו, וטרח לתוך השער. אוליבר קאן מרים את היד, הוא אומר שיש נבדל. אין נבדל. מחמד שול עומד בקו אחד עם טדי שרינגהאם. קולינה, אגב, היה שופט, כמובן שלא היה זוואר, ככה שאין מה לבדוק, אבל השער חוקי לחלוטין, אחת-אחת, בוא נשמע איך זה קרה, בריל טיים.
קרן למנצ'סטר יונייטד, ופיטר שמייקל יוצא מהשער שלו כדי לנסות ולנגוח ולהשאיר את מנצ'סטר יונייטד בתמונה. שמייקל עמוק בתוך הרחבה, הכדור מגיע אליו! ועכשיו מתחת, ושוויון! מנצ'סטר יונייטד חוזרת! שרינגהאם! הוא לא מאמין למראה עיניו מתאוס!
לא יאומן.
מתאוס.
מתאוס יושב על הספסל, והמצלמה הולכת אליו. כלומר, בשידור הטלוויזיה, מיד אחרי שרואים את השער והכדור ברשת, המצלמה הולכת ללותר מתאוס.
כי הוא מחכה לחגיגות כבר.
זה כן? מדהים.
הוא עם המגבת על הצוואר.
זה לא יאומן.
הוא כבר עם החיוך הגדול ועם ההמתנה להנפת הגביע.
תשמע, אבל... טוב, בוא תספר עכשיו
מה... אתה מבין שרמי לא הספיק אפילו להגיע לכדור שננעץ ברגל של גיגס. זה היה כל כך, כל כך מהר.
נכון.
כן, מהקרן הזאת, כן? כשהכדור שפוגע לגיגס ברגל, רמי לא מספיק לשדר אותו, כי זה פוגע מגיגס בשרינגהאם והולך פנימה.
המשחק לוקח קצת זמן עד שביירן קמים מההלם הזה, הולכים, שמים את הכדור באמצע המגרש, לוקח איזה דקה. ומחדשים את המשחק.
ספר לי על הדקה הזאת.
כן, כן, כן. שים לב. פחות מ-30 שניות, מחידוש המשחק, עוד קרן למנצ'סטר יונייטד, מאותה נקודה בצד שמאל של המגרש. ושוב דיוויד בקאם עולה להגביע. טוב, אנחנו נתאר מה שקרה שם אחרי זה, אני רוצה שאנחנו נשמע קודם כל איך זה קורה, בדקה 92 ו-17 שניות.
קרן של בקאם. מי יבוא לקרן הזאת? שער! שער! גבירותיי ורבותיי, הם לא מאמינים לזה. מנצ'סטר יונייטד מובילה 2-1. מי כבש את השער, סגי?
סולשר לדעתי.
כן, סולשר גם עשה את ה-2-1 נגד ליברפול באותו משחק שהזכרתי אותו. גבירותיי ורבותיי, 2-1 למנצ'סטר יונייטד. הקרן של בקאם, הנגיחה של שרינגהאם, הנגיחה של סולשר, והכדור בפנים.
השחקנים של ביירן אפילו לא קמים מהדשא כדי לחדש את המשחק. הם שוכבים והם לא מאמינים.
ואירופה לאלופות למנצ'סטר יונייטד. 31 שנה, סגי כהן, לא היה שדר אחד שאמר את המשפט הזה. ואני שמח וגאה לומר את זה לראשונה מאז 68. מנצ'סטר יונייטד, אלופת אירופה.
יפה, 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 רק לסגור את זה, רק, אתה יודע, זה, השערות עומדות. אתה לא צריך להיות אוהד מנצ'סטר יונייטד, אתה לא צריך להיות אוהד, לא משנה של איזה קבוצה. השערות נעמדות לך בכל, בידיים וברגליים.
בשבילי זה גם נפלא שבעתיים, כי אני את שני השערים לא ראיתי, כמובן.
ספר,
אני...
לא כולם מכירים את הסיפור.
נכון, אז אני לא אעריך בו יותר מדי, כי הוא די מוכר, אנחנו הופענו איתו, ואנחנו מספרים עליו בהצעות
שלנו. יש אנשים חדשים שמאזינים לפודקאסט, ולא מכירים.
ואנחנו נמשיך לספר עליו, אבל מעשית, הייתי ביציע, לא הייתי אוהד מנצ'סטר יונייטד, אבל הייתי אוהד אנגלי שקיווה לניצחון של האנגלים, ולידי ישב אייל אופנהיים שהזכרת אותו, שהיה הסמנכ"ל שלנו בערוץ הספורט, ואוהד מושבע עד היום של מנצ'סטר יונייטד. הוא בא לברצלונה למטרה אחת, לחזור הביתה עם גביע. שום דבר אחר לא עניין אותו. ולאורך כל המשחק הוא החביר, והוא ישב עם הפנים נפולות, ובדקה ה-89 הוא באופן טבעי מאוד אמר לי, מלר, בוא נלך החוצה, נגיע ראשונים לאוטובוס. ואני הסתובבתי אליו ואמרתי לו, תגיד, אתה נפלת על הראש? מה ללכת הביתה? זה גמר אלופות ראשון שלך ושלי, נחכה עד הסוף, שמה שרקת סיום, לוקח זמן עד שמניפים גביע, איך ששמה שרקת סיום, נרוץ במדרגות, נגיע לאוטובוס, נהיה לבד וניסע. כלומר, את המילים האחרונות לא הספקתי להגיד לו, כי שרינגהאם כבש, ואני, כשהראש שלי פונה אליו, לא שמתי לב מה קורה על המגרש, והצטדיון שלם, ישבנו ביציע של מנצ'סטר יונייטד, והצטדיון שלם אף באוויר, ומחץ אותי עפתי לטריבונה, והמשקפיים שלי עפו לרצפה, ואני לא רואה כלום בלי משקפיים, והתחלתי לגשש אחריהם, אחרי המשקפיים, כי היו אנשים אחד, ואייל צרח, וכולם עליי על הגב הזה, וכשמצאתי סוף כוסף את המשקפיים, נורא נורא שמחתי שהם לא היו שבורים, כן, כי זה היה נורא חשוב,
ברור.
כן, כי אני צריך לחכות להערכה, יש לי 30 דקות לראות את ההערכה עכשיו, אבל כשהנפתי אותם, וניסיתי להרכיב אותם על האף, כן, כל העולם ואשתו היו שוב עליי, כי זה היה הגול של סולשר. אז כשאני שומע את השידור של סגי ורמי עכשיו, אני מתרגש בשבעתיים, כי אני חי את זה שוב ושוב, ואני צריך לחיות את זה כל הפעמים שאפשר, כי את השערים עצמם במגרש לא ראיתי רק אחרי זה בשידורים החוזרים.
כן, אבל אתה היית שם. אתה היית
ברור,
שם.
ברור,
אתה חווית
ברור.
את הטירוף, את השיגעון, את
גם,
התחושה של זה לא יכול להיות.
גם
זה לא יכול להיות.
גם קיבלתי בסוף המשחק את החיבוק הכל כך חם של אייל אופנהיים, שאמר לי, מלר, אתה הצלת את חיי.
כן, תשמע.
כן, וזה, אתה יודע, מציל נפש אחת.
כאילו הציל עולם מלא. תשמע, השער של סולשר הובקה בדקה 92-17 שניות. עברו 101 שניות על השעון, על הסטופר, בין השער של שרינגהאם לשער של סולשר.
קו 40.
101 שניות, שזה כולל את הזמן שלקח לביירן לקום ולחדש את המשחק.
ובזמן הזה תעצום את העיניים ותראה אותי זוחל בטריבונה עם הידיים קדימה, מחפש את המשקפיים. בינות לרגלי האנשים.
דרך אגב, בשער השני, בקרן של בקאם השנייה, פרגוסון אמר לשמייקל, אתה לא עולה עכשיו, כי זה אחת אחת, אתה יודע, זה כבר יש, הערכה כבר יש לנו.
כן.
אז בוא לא נסתכן, תישאר בשער, לא צריך. בראשון הוא נתן לו, שזה בהחלט מעניין. ויש מצלמה אחת, יש את זה ביוטיוב, מי שרוצה יכול להיכנס ולראות, יש מצלמה אחת של אופה שמוצבת, לא של השידור, שמוצבת מאחורי השער של ביירן מינכן, באזור הקרן. ואפשר לראות את כל השלוש דקות האחרונות מלאות, בלי עריכה, בלי כלום, מהנקודה הזאת של, לאיפה שהשחקנים של יונייטד רצו כדי לחגוג, שהם קופצים שם אחד על השני. והדבר המדהים ביותר הוא ש... נכנס הכדור השני של סולשאר, והוא רץ וגולש על הברכאי וחוגג. איך שהם זזים משם השחקנים, עוד לא נשמע שריקת סיום,
כן.
אתה רואה על הדשא איזה שישה שחקני ביירן שוכבים, שוכבים, לא קמים. וקולינה, מהם... קולינה עובר ביניהם ומנסה להרים אותם, והם לא מסוגלים לקום.
אחד מהם, סמואל כופור, הופך לאחד מהסמלים הגדולים של הפסדים כואבים, של אכזריות של הכדורגל, כשהוא יושב על הרצפה ומכה עם אגרופיו בדשא. עכשיו, זה כל כך סמלי נדב, שאתה מספר את זה עכשיו ומדבר את זה, על זה איתי עכשיו, ימים ספורים אחרי שחזרת מאמסטרדם.
זה ראיה אותו דבר.
כן, כי ברגע ששחקני אייקס נשכבו על הדשא, כן, כל הרשתות החברתיות, כן, אמרו, נו קאמפ 99 ריוויזיטד.
אותו דבר.
כן,
אותו
כן
דבר.
דיבור, אמרו, סמואל כתבו אפילו, סמואל כופור וקבוצת האנשים שמחכים אותו, כן, ואת שחקני ביירן. זה באמת, באמת היה, היו כמה, היו על זה כמה ממים אפילו יותר קיצוניים, שהראו את שחקני אייקס על הדשא, ושמו להם על השיקופית צבע אדום בעזה.
אמסטרדם.
כן,
באמסטרדם,
כן,
צבע אדום באמסטרדם.
צבע אדום באמסטרדם, אבל מעשית, כן, התמונה הזאת של שחקני ביירן מינכן, שרועים על הדשא, בלי יכולת לקום, ושל סמואל כופור מכה באגרופיו, הפכה לפוסטר העולם, פוסטר החיים.
לגמרי, לגמרי. ואתה יודע מה, אני יכול גם להבין, אני נכנס ל... אתה יודע, זה גמר ליגת האלופות, זה הרגע אולי הגדול ביותר בקריירה שלך כשחקן, אתה במרחק של 3 דקות, 180 שניות, או קצת יותר, 210 שניות מלהיות אלוף אירופה, וזה, לוקחים לך את זה. לוקחים לך משהו שכבר אצלך ביד. וזה בדיוק מה שקרה לאייקס. ההבדל הגדול הוא, שביירן מינכן, שנתיים לאחר מכן, זכתה בליגת האלופות, זה חלק גדול מאותם שחקנים, ב-2001, נדמה לי, הם ניצחו את ולנסיה בפנדלים, אז אתה יודע, זה ביירן מינכן, קבוצה גדולה. אייקס, הסיכוי שתהיה בגמר ליגת האלופות ב10 שנים הקרובות, הוא אפסי.
ולמרות שזה לא ינחם אותה, לה זה קרה בחצי הגמר ולא בגמר.
לא ינחם, לא מנחם.
לא מנחם, לא, ממש.
מבחינתם זה אותו דבר בדיוק.
כן.
אז זה נגמר, ומאצ'סטר יונייטד זוכה בליגת האלופות, פעם ראשונה אחרי 31 שנה. אבל קרו שם דברים. הזכרת קודם את הסיפור של לנארט יונסון. לנארט יונסון, הנשיא השוודי של אופה, אתה יודע, הוא צריך להעניק את הגביע, והוא בן אדם מבוגר, והוא הכל עושה לאט. אז ככה בסביבות דקה 86, 7, 8, אומרים לו, אוקיי, בוא נרד למטה, כי אתה צריך עוד לרדת, זה מצלון גדול, יש שם לרדת, אמנם מעלית, בסדר, לוקח זמן, ללכת, לקחת את הגביע, להיכנס, בוא נרד. ולנארט יונסון מספר שהוא ירד למטה, בזמן תוספת הזמן, וכשהוא הגיע לדשא, הוא אומר, אני לא מאמין, המנצחים בוכים והמפסידים רוקדים. מה זה הדבר הזה? הוא לא היה היחיד, אגב. לפני כמה שנים יצא לי לראיין את ג'ורדי קרויף, שהיה עדיין בתקופה של המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואולי אנשים לא זוכרים, אני חושב שמעט זוכרים, לא זוכרים שהוא שיחק במנצ'סטר יונייטד, אבל הוא התחיל את עונה 98-9 במנצ'סטר יונייטד, או אפילו שיחק במנצ'סטר יונייטד באותה עונה, במוקדמות, לא שחקן הרכב, נכון שהוא המחליף, אבל שיחק. ובראיון שעשיתי איתו למגזין בלייזר, אני אצטט לך את מה שהוא אמר לי. את גמר ליגת האלופות של 1999 בין יונייטד לביירן מינכן ראיתי בקאמפ נו, שבו לא נשכח, זה האצטדיון שלו הביתי, הוא גדל שם, אצל אבא שלו, הוא שיחק בברצלונה, הוא הכי מזוהה עם הקאמפ נו ועם ברסה. אמנם הייתי אז שחקן מושאל בסלטה ויגו, אבל יונייטד הזמינו אותי לגמר, הרגשתי חלק מהקבוצה, כי שיחקתי בתחילת אותה עונה 3-4 משחקים, בשלב הבתים של ליגת האלופות. אני חושב שגם אם לא הייתי מושאל, אני חושב שאם לא הייתי מושאל, היה לי סיכוי לשחק בגמר, כי פול סקולס ורוי קין היו מושאים. בוא נגיד, wishful thinking, אבל בסדר.
כן, כן.
הכל בסדר.
לגיטימי.
לגיטימי. על הספסל אני מניח שהוא היה. אז לא זכיתי במדליה, אבל הייתי עם השחקנים בחדר ההלבשה בחגיגות של אחרי הניצחון. תחשוב, ג'ורדי קרויף היה שם בחדר ההלבשה אחרי שאלכס פרגוסון מניף את הגביע עם השחקנים. ואז הוא מספר לי באותו רעיון, מה שכן, כמו אבי מלר, הוא לא אומר את זה, לא ראיתי שני השערים. ביירן הובילה 1-0, שתי דקות לסיום, ירדתי לכיוון חדר הלבשה, רציתי לחכות לשחקנים, לנחם אותם. כן. ואז שמעתי את השאגה, ואמרתי, פאק, מה אני עושה עכשיו? מדהים, בשתי דקות הכל השתנה, מעצב עצום לשמחה אדירה. וזה ג'ורדי קרויף, הסוג של הקשר הישראלי. אגב, הוא אומר הרבה דברים נוספים מעניינים בהקשר של מנצ'סטר יונייטד. למשל, הבחורה שלי במנצ'סטר יונייטד ב-1996 הייתה נגד ווימבלדון, באותו משחק שבו דיוויד בקאם הבקיע מחצי המגרש.
שמטר, כן.
10 דקות לאחר מכן ניסיתי גם אני, אבל הכדור טס ליציע. זה ההבדל בין ג'ורדי קרויף, השחקן, לדיוויד בקאם. הוא גם מדבר על אליס פרגוסון, על כמה שהוא לקח ממנו כל מיני רעיונות, לתקופה שהוא הפך להיות מנהל. אבל אני רק נסיים את דבריו. הערכתי מאוד את העובדה שהמועדון והשחקנים ופרגוסון החשיבו אותי כחלק מהקבוצה והזמינו אותי, זה אלגנטי. אלו הם פרטים, לכאורה קטנים, שאני חושב עליהם, אבל הם מאוד משמעותיים. בסוף העונה שעברה למשל, הוא מדבר על תקופת מכבי תל אביב, הזמנו את השחקנים שעזבו בינואר כדי לחגוג איתנו את האליפות במכבי. זה מסוג הדברים שהוא לקח מאלכס פרגוסון וממנצ'סטר יונייטד ומההתנהלות המקצוענית שהוא חווה כשחקן. אבל נחזור ל-26 במאי 1999, חגיגות אדירות כמובן, אבל יש גם את הצד המפסיד, הצד של ביירן מינכן. זה לא רק להפסיד, זה שברון לב. כספורטאי אתה אומר, לא יכול להיות יותר גרוע מזה, וזה מה שאומר פרנץ בקנבאואר, שהיה נשיא ביירן מינכן. זה היה ההפסד האכזרי ביותר האפשרי, כי הניצחון היה כל כך קרוב. ומתאוס אמר, לא הקבוצה היותר טובה זכתה, אלא הקבוצה שהיה לה יותר מזל. יכול להיות שהם צודקים, אבל את מי זה מעניין?
נכון, זה תמיד הופך ללא מעניין. זה הפך כל כך הרבה פעמים העונה, נדב, זה הפך ללא מעניין, התהפוכות של מי שהיה ומה שיהיה ומה שזה. בגלל זה אנחנו, אתה יודע מה? פוטבול, בלאדי אל.
בדיוק, בדיוק. תכף נגיע לזה עוד פעם, וזה בדיוק, זה מסכם את זה בצורה, אתה יודע, זה מצד אחד אמירה כל כך שכונתית, וכל כך
לא,
פרחית, לא, מצד לא. אחד.
כן.
שום אינטלקטואל לא יגיד את זה. מצד שני, יש בה כל כך הרבה אמת. וזה היופי של אלכס פרגוסון, שהוא מחבר את כל העולמות. הוא בא מהמספנות של גלזגו, הוא איש שטח, הוא לא למד בשום אוניברסיטה. הוא למד ברחוב.
אני חושב שאינטלקטואל כן יגיד את זה, כי גם האינטלקטואלים, ויש רבים מהם בספורט, יודעים שבמשחק הזה הרבה מאוד דברים אינם ניתנים להסבר. וצריך להסביר אותם בצורה הטובה ביותר על ידי או another day in the history of Manchester United.
זה במקרה של הפסד.
5-1 לניוקאסל יונייטד. או פוטבול בלאדי אל, שאנחנו חוזרים עליו כל כך הרבה פעמים, כי מעל למעשה, כמה שלא ננתח, לא נוכל למצוא קו ברור וקבוע, שייתן לנו אינדיקציה לפעם הבאה שזה יקרה. אחרת, מיד אחרי שברצלונה עפה אצל ליברפול, היינו אומרים למחרת, נו, עכשיו בטוח שטוטנאם תעשה את זה אצל אייקס, וברור שבמחצית של המשחק של טוטנאם ואייקס, שאתה שידרת מאמסטרדם, ישבנו זכוכי דעת באולפן, והתבדחנו על חשבון טוטנאם, ודיברנו על כך שמנחשי הווינר שניחשו ניצחון לטוטנאם, לא הפלה אפילו, ניצחון לטוטנאם, צריכים לקרוא את הטפסים שלהם, מקווה שהם לא עשו את זה.
לא, גם אם קראו, היום זה לא מה שהיה פעם. בוא נשמע עוד פעם את התגובה של אלכס פרגוסון, ברעיון הראשון מיד אחרי שריקת הסיום לגארי ניובון מ-ITV, בוא נשמע.
אלכס פרגוסון, they put you through the mill into injury time. Almost lost the cup and you win it. The new European champions, the treble, the dream come true for you.
Oh, I can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell.
But they never give in. That's the winner.
Absolutely fantastic. So I mean, you must have thought it gone there with just a few seconds left. You sent Schmeichel up.
Yeah, I didn't say anything. He went up on his own.
Really? Right.
But anyway, fantastic. I'm so proud of my players.
Well done, Alex. You better get back there and celebrate. Fantastic. Thanks.
יש לך את הראיות, נדב, הוא אומר, I didn't send him, הוא הלך לבד.
עזוב אם הוא אומר, לך תאמין לו. אבל זה לא ממש משנה. הוא אומר, לא מפסיקים להאמין עד הרגע האחרון. ותראה את העונה הזאת, תראה את העונה הזאת, מה שקורה בעונה המטורפת הזאת של ליגת האלופות. זה מורשתו של אלכס פרגוסון לאורך ולרוחב כל ליגת האלופות. ולא משנה איזה קבוצה, אם זה טוטנאם, אם זה מנצ'סטר סיטי, לא משנה שבסוף זה נדפק לה, אבל תראה עד כמה היא הייתה קרובה, אם לא עבר, היא הייתה בחצי הגמר, ולא טוטנאם. ואני אומר, גם אלכס פרגוסון, אתה יודע, בסך הכל חודש לאחר מכן, הוא זוכה בתואר הבירות, הוא הופך להיות סר אלכס פרגוסון בזכות הטראבל, הטראבל הראשון באירופה מאז איינדובן ב-1988, והבא אחריו היה ברצלונה ב-2009, בדיוק 10 שנים לאחר מכן, שברצלונה מנצחת בגמר את מנצ'סטר יונייטד
ורומא.
וזו הייתה הזכייה הראשונה של קבוצה אנגלית בליגת האלופות, מאז אסון אייזל ב-85, שהביא להשעיית הקבוצות האנגליות ל5 שנים, כלומר, זה היה איזה סמל לחזרה של הכדורגל האנגלי. כי היו הרבה שנים שהכדורגל האנגלי, ברמת הקבוצות, אין מה לעשות, האיטלקיות והגרמניות והספרדיות עקפו את הכדורגל האנגלי, והנה זה קורה עכשיו 20 שנה אחרי זה עוד פעם. סוג של אחרי שליטה ספרדית בשנים האחרונות, פתאום גמר כל אנגלי. ושני גמרים, גם בליגת האלופות וגם בליגה האירופית.
נכון, אבל צריך להזכיר שהיה גם גמר כל אנגלי ב-2008, בין צ'לסי למנצ'סטר יונייטד, וצריך להזכיר, אם אתה מזכיר את הגמר של השנה, צריך להזכיר שאתה אומר, זו הייתה תחילת דרך מאוד מאוד יפה, של חזרת האנגליות לזכות בגביעים, וצריך להזכיר שליברפול הייתה הבאה בתור שהניפה את גביע אירופה האלופות ב-2005, ואחריה עשתה את זה גם צ'לסי ב-2012, בתווך מנצ'סטר יונייטד ב-2008, ועדיין אנחנו בין השנים הללו מחכים כל פעם מחדש שאנגליה תבצבץ עם הראש שלה בגמר, והשנה קיבלנו את זה בצורה הכי מפתיעה שאפשר. ואני חושב שאני לא אפתיע אותך כשאני אומר לך שעם כל הכבוד לגמר של 99 ועם כל הכבוד לעונה הפנטסטית הזאת והבלתי תאמן של 2018-2019 נדב, אתה יודע שהוא ain't seen nothing yet.
אין ספק.
אתה יודע שאנחנו הולכים לעשות עוד פודקאסטים, גם שנהיה בריאים בשנים הקרובות, ולהגיד, וואו, אחרי כל מה שעברנו, וכל מה שראינו, וכל מה שנטרפו לנו הקלפים, בכל זאת גם את זה לא צפינו.
כי אתה יודע למה? כי פוטבול, בלאדי הל. זה כל הסיפור. ואלכס פרגוסון, תשמע, אני לא אוהד מנצ'סטר יונייטד, אבל אני מתגעגע אליו. באמת, זה אחת הדמויות המדהימות ביותר שהיו אי פעם בכדורגל העולמי. בלעדיו יש אחרים, אבל כמוהו לא היה ולא יהיה. אני חושב שאתה תסכים איתי.
הוא היה גאון, הוא היה כביר, הוא היה איש כדורגל through and through, בכל רמח ושסה. היה לו המון מזל.
גם מזל, אתה יודע, אבל המזל הולך עם הטובים.
צריך אותו, צריך אותו במשחק הזה.
מזל הולך עם הטובים. זהו, זו הייתה מנהרת הזמן. סוג של מנהרת הזמן.
איזה כיף, איזה כיף.
20 שנה אחורה. אנחנו מסיימים כאן.
לא נותר לי, אבל לא נותר לי לאחל לך שתביא לנו גם משהו מהאחד ביוני בוונדה מטרופוליטן.
דבר אחד אני יכול להבטיח, אבי. אני אביא לך
זכייה אנגלית.
זה אני מבטיח.
אבל גם איזה דרמה אני ממש ממש לא אכפתי לקבל.
אני מאוד מאוד מקווה שזה מה שיקרה. ובינתיים, אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אני יודע, כרגע הקבוצה שלכם לא משהו, אבל עוד יחזרו הימים הטובים. אין בכלל ספק בעניין הזה. מתי זה יקרה? לא ברור. אנחנו מסיימים כאן את הנושא המתמיד, פרק מספר 22, חזרה בזמן, אל גמר 1999. תודה רבה לך, אבי מלר.
תודה
לליס חסון. כאן נדב יעקבי, נתראה כאן בשבוע הבא, בינתיים להתראות.